הגמרא, אנחנו בעמוד קופלה מתחילת בשורה האחרונה למטה. מה שדיברנו בפעם שעברה, שכשהעמים יתחילו להיות משפעים לא מדת אלא מעם ישראל, מהרוח של עם ישראל, אז אנחנו נראה את המשמעויות המוסריות הרוחניות המתוקנות שנמצאות בכלל האנושות שנמצאות בעולם, ולא בהמון בלבד, כי אם גם אצל בני הדעה שהם מתמימים את ציורם במה שהם משארים את הטוב ויוצא מהבעת הכבוד אלוהים בהנהגה האנושית, הנה תהיה להם רק הכנה לציור הפה המתיישב בקרבם בדוחק, ולא לרגש חי מפרנס את כל כוחות החיים, קל וחומר שלא יוכל להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. כן, זאת אומרת, ההשפעות האלו שיצאו מעם ישראל זה לא רק יהיו על ההמון, אלא גם אצל בני הדעה. כן, זאת אומרת, בני הדעה זה אותם אנשים שמכירים את הטוב שיוצא מהבעת הכבוד לאלוקים, כלומר מההחשבה ומהיחס המכבד, כלומר את החשיבות שהם נותנים לדעת אלוקים בהנהגה אנושית. הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפה המתיישב בקרבם בדוחק, ולא לרגע שלה לפרנס את כל כוחות החיים, קל וחומר שלא יוכל להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. כלומר, אם אנחנו לא מתייחסים אל העניין האלוקי כפי שהוא יוצא מכללות עם ישראל, אז באמת זה לא יהיה איזשהו דבר שאפשר להתעצם ממנו בכל כוחות החיים של האדם. אמנם הכבוד האידיאלי, כלומר הכבוד האידיאלי, הכבוד אל האידיאלים, כבוד החפצים האלוהיים, כלומר החפצים האלוהיים זה האידיאלים האלוהיים, כמו שהזכרנו את זה, זה לא שאתה מתייחס לעצמות האלוהית שאין לך בה שום השגה ואתה מחשיב אותה, אבל זה לא עושה לך שום דבר, זה לא מקדם אותך לשום מקום, אלא החפצים האלוהים שהתחלתם נמצא בצד הטוב שבנו בעצמנו בפרט, כלומר ההתחלה של האידיאלים האלוהיים נמצאים אצל כל אדם, זה בתכונה המוסרית שלו, ובמקור הטוב של אומתנו בכללה, כלומר באידיאל היסודי של מציאות עם ישראל, ועוזם ותוקפם נצחם ותפרתם עד יעד, באופן שנהיה מתפרנסים מהם פרנסה לאומית כללית וקבועה לדורות עולמיים. כלומר, מתוך שאנחנו נחיה עם האידיאלים הללו, אז יהיה לנו בזה, כמו שאומר פה הרב, פרנסה, משהו שמזין אותנו מבחינה רוחנית ברמה הלאומית, לא רק כאנשים פרטיים במובן הדתי כמו שדיברנו על זה. דבר זה נמצא באור השם אלוקי אבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, שקראו בשמו והודיעו דרכיו בעולם. זאת אומרת, כבר אברהם, יצחק ויעקב נפגשו עם האמת האלוהית הזו, ולא עם כל מיני סיבוכים וכל מיני ניסיונות לחיות עם העצמות האלוהית, אלא עם אידיאל האלוהי, עם דעת האלוקים האמיתית של לחיות מתוך אידיאל של טוב אמיתי, שניעצו את אלוהי הנחר. אלוהי הנחר זה העבודה זרה, כלומר זה השיבושים הרוחניים שהיו בזמנם, ונערו אל השם ואל טובו. השם יראה, כמו שאומר אברהם אבינו, אשר יאמר היום בהר השם יראה, שעל ידי מחזה שדי יגלה לנמני ביתו לדעת רחב המכירים ברכה טובה וחיים. כלומר, על ידי הנבואה אז מתגלים האידיאלים האלוהיים, מכירים זה הכוונה מנביעים, כהכיר בעיר ממאה, כמו שכתוב בספר ירמיהו, כמו שהבאר מנביעה את המים, לנצח נצחים יהיה אשר יהיה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, יהיה אשר יהיה, זאת אומרת זה אידיאל נצחי, יש לו משמעות שכל הזמן הוא קיים. אלה המושגים, הם מחיים את הנשמה הפרטית והכללית, הפרטית של הפרט והכללית של עם ישראל כעם. תחת אשר בימים הרחוקים מקץ גאולתנו. כלומר, בימים הרחוקים ממציאות הגאולה, שהרחוק היה האור האלוקי האידיאלי להיגלות על כלל עמנו, היה הכרח נותן שיהיה המון עמנו נזקק למצוותיה של תורה רק מצד ההוראה המועצת של נקודה עצמית של יחס האלות המתנוצצת בנפש האדם רק ברגש, ומלאת אותו גם כן מגורף פחד כזה, שאם הוא ימצא די עונים ומלא המתיקה או להירה, תחשיך לו לפעמים גם כן את עולמו. כלומר, ובמקום אשר בימים הרחוקים, הכוונה בעבר הרחוק, בהיסטוריה שלנו, כן, ואז היינו במציאות של הגלות, היינו צריכים לחיות עם מצוות במובן המצומצם, במובן המצומצם שלנו. זה הכוונה להזדקק למצוות רק מצד ההוראה המועצת. כלומר, הרוחניות הגלותית היא דתית, שחיים עם המציאות האלוקית, לא עם אידיאלים אלוקיים שמעצימים את האדם, שהאדם הוא חי מתוך אידיאל מוסרי שמעצים אותו, אלא מתוך קיום מצוות במובן הדתי של המושג הזה. כלומר, יש את העצמות של אלוקים ויש עשיית המצוות, זה מה שיש בזמן הגלות. כן, וגם יש פחד כזה, כי למה שאדם יעשה את המצוות? כי הוא מפחד, שמה, זה נעימה כזה, פירת עונש כזה. כן.
למה הרב פה כותב אשר בימים הרחוקים? זה לא היה כל כך
רחוק. הרחוקים מקץ גאולתנו. לא, כלומר, הוא לא רחוקים, הרחוקים מקץ גאולתנו. זאת אומרת, ככל שהיינו יותר גלותיים, הדבר הזה יותר קיים. עכשיו, אם תעשה חשבון מבחינה היסטורית, מי אז הארי? זה כבר לפני 500 שנים, כבר התחילה איזושהי תנועה של שייכות אל התורה מתוך קשר. כן, אחרי הארי, אז היה תנועת החסידות. ואחר כך גם התחילו כל מיני... כן, ואז כבר התחילה, אחרי החסידות הייתה כבר את ההשכלה, ואחר כך את הציונות, זאת אומרת, עם ישראל כבר התחיל להכיל בתוכו גם כוחות אחרים, שכמובן יש בהם תופעות לוואי, אבל בגדול הם חיוביים, וזה השפעות שכבר בונות את התשתיות לחיות עם האידיאל האלוהי. כן, אז לכן אי אפשר להתייחס לזה, זה כאילו קיים רק מזמנו של הרב 50 שנה. אם נתחיל את התהליך כמו שאמרנו, אז זה מתחיל כבר לפני כמה מאות שנים, אז יש את הגלות לפני 1,000 שנים, 1,500 שנים. רק מצד ההוראה המועטת של נקודה עצמית של יחס אלות, ומתנוצצת בנפש האדם רק ברגש, הוא מלט אותו גם כל מגורף פחד כזה, שאם לא ימצא דיונים ובין להמתיקה או להירה, תחשיך לו לפעמים גם כל את עולמו. כן, זאת אומרת, אפילו הקשר לאלוקים דווקא יכול לדכא את החיים, אם אדם חי עם העניין הדתי כמו שתיארנו אותו פה. ומכל מקום, הסגולה הצפונה של החלק האידיאלי הנסתר שהיה מתגלה ביחידי הדור, כלומר יחידי סגולה כן חיים את הקשר לקדוש ברוך הוא בכיוון ובמגמה האמיתיים. כן, כמו שרמח"ל כבר כותב על הדבר הזה, איך כל בני אדם, כמעט כולם, לא מבינים מה זה החסידות האמיתי, מה זה באמת לחיות מתוך קרבת אלוקים. מדמיינים להם כל מיני דמיונות מה זה, מה זה רחוק. כן, זה בעצם מה שאומר פה, יחידי סגולה כן חיו עם הדבר האמיתי. כן, וההשפעות שיצאו מהם, בין התלמידים שהם, בין אם כתבו חיבורים כמו הרמב״ם, גדולי הדורות כמו המהר"ל, כמו הרמח"ל, כן, היה מחמם ומאיר גם כן את הנקודה שירדה מרום מוזל, לקבל שבושים דחול, לימו אנוכי בצרה. זאת אומרת, מה שהשפיעו הגדולים האלה, יחידי הדורות. אבל זה לא היה קיים אצל התלמיד חכם הרגיל, וודאי לא אצל הבן אדם העמוני. התפיסה הנכונה, המגמה הנכונה, של לחיות עם האידיאל האלוהי ולא לחפש את העצמות, תחת זה עכשיו בעקבות המשיכה, ואיזו התגלות של האפשרות לאידיאלים הניסיים הקלנים להיגלות, אז הנטייה שאפשר לה להיפגע בשקל דברות ומאפל שרגלי הרדות מוות, היא מסתלקת מן הנפש הכללית. כן, והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה. כבר בדורנו כבר יש מוכנות לחיות מתוך האידיאל האלוהי, ולא במובן המנותק הגלותי. והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, ואך בפרק קטן רואים בו ריקניות ושובבות. מה שאתה רואה בדור הזה, שובבות זה מרד, שהוא מרוקן ממצוות, זה דבר שהוא זמני. או שאומר פה פרק קטן, זהו מעמד התסיסה של המזיקין שנבראים בין השמשות, וביט את דינוק הגדל פורטה תבור אמני. זאת אומרת, גידולו של התינוק זה על ידי שבירת כלים. נכון, יש פה שבירת כלים של הדור הזה, אבל זה ככה גדלים. שבירת הכלים זה כדי שבסופו של דבר אנחנו נחיה עם דברים גדולים יותר. אנחנו שוברים את הכלים הקטנים כדי להשתייך את דברים גדולים באמת. אבל מיד שנודיעו בשפה בוראה את תוצרו הטוב, כלומר מה הפתרון? שאנחנו נלמד את הדור הזה את האמת, את הטוב האמיתי, אז עד מהרה ישוב להתענה של תורה. אבל גם מה יותר ממה? כלומר, זה לא רק יתקן ויחזיר אותנו להיסטוריה, לעבר, למה שהיינו בעבר, אלא יביא אותנו למדרגה יותר מרוממת. הוא לא יעבוד את הרב על מנת לקבל פרס, ויעשה את הכל מאהבה וגדולה ושמחה. ויביאך השם אלוקיך לארץ אשר אשור אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, למען חייך. ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבים, לצפירת תפארה לשער עמו, ולרוח משפט שבא למשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה. כן, עטרת צבי זה הכוונה, צבי זה פאר, כלומר החיים עם הקדוש ברוך הוא זה החיים מלאי הפאר, מלאי הגבורה. זה בא בדיוק לתאר את המציאות באופן שונה מאוד מהדתיות הגלותית. אז אם אנחנו נסכם, בדתיות הגלותית יש שלושה מאפיינים. יש חיים עם העצם, כן, אם נתחיל לומר, אם נתחיל מהשורש של הכל, ולא עם האידיאלים האלוקיים. שתיים, היחס המרכזי הוא יראת עונש, והדבר השלישי, הקשר לקדוש ברוך הוא מתבטא דרך המעשיות בלבד, לא במשמעויות המחשבתיות הרצוניות, כן, של שאיפות גדולות וכולו. במציאות הגלותית, במציאות של גאולה, המציאות האלוקית, כן, מצטיירת אצלנו לא דרך העצמות, אלא דרך האידיאלים האלוקיים. כן, האידיאלים זה האלוקות, לא העצמות אלא האידיאלים. היראה היא יראת רוממות ואהבה, ומתוך זה המעשים הם לא נשארים כמעשים מצומצמים, אלא התפיסה של המצוות כביטוי של האידיאלים האלוקיים. והיה באו מהוי תקע בשבר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים, השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. זאת אומרת, זה בא לתאר שינוי רוחני לעומת הגלות שמכונה פה עובדים. יש לנו השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, והשם עליהם יראה ויצא כברק חיצו, והשם אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. כלומר, זה גם תיאור של הגאולה, השם עליהם יראה. תודה. כן, וזה בעצם החיים עם האידיאלים האלוקי כל שמה, ולא עם העצמות הבלתי מושגת. עד כאן, אני רוצה פה.